תשווק את עצמך כבטמן, לא כסופרמן. אוקיי, עכשיו מה ההבדל? בטמן וסופרמן שניהם גיבורי על, נכון? ושניהם נראים כמו בן אדם. אבל בטמן הוא באמת בן אדם, וסופרמן הוא לא בן אדם. סופרמן נולד בכוכב אחר ויש לו יכולות על. ובטמן הוא אדם רגיל שפיתח יכולות בלתי רגילות. אז אם סופרמן יעשה לנו עכשיו סדנה, איך לעוף, בסדר? ואני אשב שורה ראשונה ואני אכתוב כל מילה, והוא יגיד לי ממש, תעלה לגג, תבדוק את כיוון הרוח, תעשה את הצד הראשון, הכל, אני אעשה את הכל מה שהוא אומר, אני עדיין ניפול, כי בסוף יש לו יכולות שלי אין. אבל אם בטמן בא ואומר לך, תקשיב, אני בדיוק כמוך, עידן, יותר מזה, אני יותר גרוע ממך, כי ההורים שנרצחו שהייתי קטן, ילדי הג'וקר וכאלה, בכלל היה לי ילדות על הפנים, ואני לימדתי עצמי לעוף, ובכלל פחדתי מהטלפים, והיה לי פוביה, והיה לי קסטרופוביה, והיה לי הכל, ולימדתי עצמי להתגבר, ופיתחתי, בוא תראה איך עפים, איך מחברים את הכנפיים, איך עושים זה. זאת אומרת, אוקיי, אם אני רוצה להיות כזה, אז אני יודע מה צריך לעשות, הוא גם מספר לי את ה-how to, כן, ואת הלמה, ואת כל הדברים האלה.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של גבולות היגיון. היום איתנו דוקטור יניב זייד, מוכר גם כדוקטור שכנוע. עורך דין ודוקטור למשפטים, משמש כיועץ עסקי לאנשים, חברות וארגונים, ומוכר כמומחה בתחומי הדיבור בפני קהל, שיווק, מכירות, מסע ומתן ושכנוע. אהלן יניב.
היי דן, כיף להיות כאן, זכות גדולה. תודה רבה על הזמנה.
באהבה גדולה, תודה שאתה פה. בוקר צהריים כבר, צהריים טובים?
נכון, צהריים טובים, כן. למרות שישמעו את הפודקאסט, אתה יודע, כל שעות היממה.
כן. אתה יודע, קראתי עליך לפני הפרק, וחקרתי קצת בנושאים שאתה מתעסק בהם ומה עברת, והמסע שלך התחיל בזה שהצטרפת למועדון הדיבייט באוניברסיטת חיפה.
נכון.
ועד שהקמת את אומנות השכנוע. שזה בעצם העסק שלך ומה שאתה מתעסק. אני הייתי שמח שתשתף אותי באיזשהו רגע מכונן, או חוויה מימיך הראשונים, שחזקת התשוקה שלך להשתפר ולשפר את הכישורים בפרזנטציה, ולהגיע לזה שאתה רוצה להתעסק בשכנוע של אנשים.
יפה. אז כל החיים אהבתי לדבר, הייתי עם הדברנים. אני חושב שהחיסרון שלי היה שאולי הייתי תמיד ממוקד, וזה מה שהדיבייט מאוד שיפר אצלי. לעולם הדיבייט הגעתי די במקרה, אני הייתי קצין בצבא, אחרי זה טיילתי בדרום אמריקה, טיול אחרי צבא, ולמדתי משפטים כלכלה באוניברסיטת חיפה. התקבלתי על לימודים לפני שנסעתי לטיול גדול במזרח, בעסקה בדרום אמריקה, אחרי זה הגיע המזרח, ושלחתי, היה יום אוריינטציה כזה, יש כמה ימים לפני תחילת הלימודים, איזה יום כזה שעושים לסטודנטים, ושלחתי את אמא שלי לשמוע, ואמא שלי ישבה בשורה האחרונה עם עוד כמה אמאות, ישבו, רשמו כל מילה. ואז הגיע נציג של מועדון הדיבייט, ואמר, יש מועדון דיבייט, בימי שלישי, מי שרוצה לבוא וכולי. וחילקו אז פליירים, זה היה לפני 20 ומשהו שנה, זה בשנת 2000 זה היה, אז חילקו פליירים, אז היא לקחה פלייר בשבילי, ואז כשבאתי, ממש הגעתי כמה לפני תחילת הלימודים, נתנה אמרה, נראה לי שאתה אוהב את זה, אגב, לימים אני הייתי זה שמגייס את מועדון הדיבייט, ומגיע לכל הימי אוריינטציה של הפקולטות לספר על מועדון הדיבייט, והגעתי למפגש הראשון, ממש נדלקתי על זה, ממש ראיתי שיש שיטה, שאם אתה לומד אותה, אתה יודע איך לדבר ברור, וזה התאים מאוד לאופי שלי של דיבור מהיר, וקצבי, ואנרגטי, ולשכנע אנשים. וזו שיטה מאוד מוסדרת של בעד ונגד, ואתה לוקח נושא, וזה סוג של וכחנות, נקרא לזה אמנות הדיון, אמנות השכנוע, וזה היה מוכר מאוד בעולם, פחות מוכר בישראל, וממש נדלקתי על השיטה. עכשיו, היו הרבה תחרויות גם בארץ וגם בחול, והתחלתי להשתתף, הייתי גם מאוד טוב, התבלטתי במועדון, לימים הייתי גם יושב ראש המועדון, בשנה השלישית שלי בלימודים, והתחלתי להשתתף בהרבה תחרויות גם בחול, באליפויות אירופה, אליפויות עולם, והתחלתי להגיע להישגים, ונורא נורא נדלקתי. אני חושב שהאירוע המכונן, היו שני אירועים מכוננים, אחד באליפות אירופה ב-2002, שאגב אנחנו ערכנו בישראל, בזמן האינתיפאדה השנייה, זה ימים שימים שהתפוצצו אוטובוסים, היה גם בחיפה פיגועים במסעדת מקסים, מסעדת מצה, ממש פיגועים רציניים, ואנחנו הצלחנו להביא לארץ כמה מאות סטודנטים מחול לאליפות בישראל, אליפות אירופה, הצלחתי להגיע לחצי גמר אליפות אירופה בזוגות, והשיא היה ב-2003, יש גם תחרויות יחידים, התמודדתי באליפות העולם מנועמים יחידים בדרום אפריקה, וזכיתי מקום שלישי בעולם, מתוך בערך 80-90 סטודנטים, כולל ייל והרווארד וקמברידג', כמובן הכל באנגלית. עכשיו, אין לי אנגלית שפתם, יש לי אנגלית ישראלית טובה מאוד, ועשיתי הרבה מאוד הכנה לקראת התחרויות האלה. האירוע המכונן היה שאחד, הצלחתי בזה מאוד וראיתי שאני יכול להשפיע ולמד אחרים. שתיים, ראיתי שהשיטה הזאת מאוד מוכרת בעולם, פחות מוכרת בישראל, ואם אתה מאמץ את התבניות של השיטה, ביומיום שלך, לא רק בתחרויות, כי תחרויות זה משהו שכמה מאות אנשים בארץ מכירים, אבל כל אחד צריך את זה, ואז אמרתי איך אני מלמד את זה אחרים, וגם ראיתי באמת שהעולם הוא גדול, וזה גם חלק מהתפיסה הגלובלית שלי עד היום, התחיל משם, שהייתי מגיע לכל מיני תחרויות, מול באמת ארווארד וייל וקיימברידג' ואוקספורד, ואתה מתמודד איתם, שווה משווה, ואתה אומר, אוקיי, אז יש איזו הילה מסוימת שסביבם, ואני מגיע ונותן פייט, וגם זה אומר, כפרפרזה להיום, גם ישראל הקטנה, אם יש לך איזה סטארט-אפ, יש לך איזה רעיון, יש לך איזה ספר, אתה יכול לחשוב על המונחים של רב מחיר עולמי, או סטארט-אפ שאתה יכול לשווק, למצוא משקיעים מכל העולם, או חברה שאתה יכול לרשום בנסדק בארצות הברית, וזה גם פתח לי מאוד את התפיסה הגלובלית, שעד היום אני גם חי אותה וגם מלמד אותה.
אז רגע, אני רוצה לחזור לבסיס. הסיפור נשמע מעורר השראה. אתה בעצם אומר לי שיש דבר כזה, כי אני בטוח שיש אנשים שלא מכירים, שנקרא מועדון דיבייט,
כן.
שמגיעים לשם אנשים ומתווכחים במרכאות,
נכון.
מנהלים מסע ומתן, ויש מנצח, ויש מישהו שהוא נכון. לא מנצח את הדיבייט, ואתה בעצם רכשת כלים וידע, באיך לנצח דיבייטים עם אנשים, איך לנצח מסע ומתן עם אנשים.
נכון, אז קודם כל זה לא במרכאות, מתווכחים באמת, ויש שני צדדים, צד אחד בעד, צד אחד נגד, עכשיו לוקחים כל נושא בעולם, זה יכול להיות נושא כלכלי, חברתי, פוליטי, אישי, לא משנה מה, ויש צד אחד נותן טיעונים בעד הנושא, וצד שני נגד הנושא, זה יכול להיות סתם דוגמאות, האם האום צריך למחוק את החוב של מדינות העולם השלישי, האם צריך לעשות לגליזציה של סמים קלים, כל מיני דברים בסגנון הזה, ועד לדברים אפילו פוליטיים, חברתיים וכו'. בכל נושא, אגב, התחרויות בעולם, אתה לומד לפני זה המון דברים עולמיים, כי שואלים שם שאלות על כל העולם, כולל מדינות שלא הכרתי לפני זה, והיינו קוראים את האקונומיסט וכל מיני עיתונים כלכליים בינלאומיים, כדי לדעת על איזה נושאים, כאילו, מה יכולים לשאול אותנו בחול. אז כן, יש את הנושא הזה, דרך אגב, בישראל זה היה פחות מוכר, היום מוכר הרבה יותר, היום יש מועדוני דיבייט בכל אוניברסיטאות בארץ, והמכללות, יש גם בבתי ספר, הרבה מאוד, בהרבה בתי ספר, יש ליגה תיכונים של מועדוני דיבייט, שעשרות בתי ספר משתתפים בה, זאת אומרת, זה הרבה יותר מוכר היום, מה שזה היה מוכר לפני 25 שנים. אבל כן, אגב, בארצות הברית, לדוגמה, ששם הדיבייט מאוד מפותח, שם מלמדים דיבייט כבר בבית ספר יסודי, את כולם, זאת אומרת, כל בית ספר לא מלמד, כיתה א', ב', אתה כבר לומד את זה, שם יש גם דיבייטים לנשיאות, יש, אתה יודע, אנחנו בשנת 2024, יהיה דיבייט לנשיאות, יהיה טראמפ, כרגע טראמפ מול ביידן, שלושה אימותים, זה דיבייט, זה המילה אימות, וזה, אז שלושה אימותים, בפריים טיים, תחשוב שבישראל היה לך שלושה דיבייטים, בין, לא יודע, ביבי לגנץ, גם בערוץ 1, גם בערוץ 2, גם בערוץ 13, גם 14, בכל הערוצים, ב-9 בערב עד 11, שלוש פעמים, דיבייט, שכל המדינה רואה. זאת המנטליות בארצות הברית, וזה חלק מהתרבות הדמוקרטית שם, וזה מאוד כיף לראות. גם אגב בארצות באנגליה זה ככה, בבריטניה, בית הנבחרים, יש צד אחד אופוזיציה, צד אחד קואליציה, משם זה הגיע. אז כן, יש תרבות דיון כזאת, ומה שיפה בתרבות דיון זה לא רק הדיבייט עצמו, זה עקרונות שאתה שואב מתוך הדיבייט, שזה לדוגמה, איך להעביר כמה שיותר מסר בכמה שפחות זמן. כי יש לנו היום הרבה זמן מאוד קצר להעביר מסרים, איך אתה מעביר את המסר, איך אתה לוקח טיעונים של הצד השני, משתמש לטובתך, איך אתה בכלל מתכונן לאימות, כי אנחנו בטוחים תמיד שאנחנו כל כך צודקים, שרק יש רק את הדעה שלי, ולא יכול להיות דעה אחרת, אם זה דתיים חילונים, ימין שמאל, מזרחים אשכנזים, לא משנה מה, כן? בעד רפורמה, נגד רפורמה, לא משנה מה, אני בטוח שרק אני צודק, ולא הגיוני בכלל שמישהו אחר חושב אחרת. עכשיו, כל הדיבייט, מה שהוא למד אותך, זה לפני שאתה מתחיל בכלל להכין את הטיעונים שלך, תחשוב מה הצד השני הולך להגיד. ותתכונן לפי זה, ואז פתאום אתה מגלה שיש עולם תוכן שלם גם אצל הצד השני. אז בעצם העקרונות האלה של הדיבייט, הם העקרונות שאם אתה מאמץ אותם לחיי יום-יום, אתה יכול לדעת להעביר מסרים הרבה יותר טוב, גם בשיווק וגם במחירות, וגם בעולם המשפט, ליטיגציה בבתי משפט, וגם פוליטיקאים מול בוחרים, וגם משקיע מול סטארט-אפים, וגם נקרא לזה יזמים מול משקיעים, וזה בעצם מה שאני עשיתי את ההתאמות האלה. אני גיליתי שעולם הדיבייט הוא עולם מדליק, ואני רוצה ללמד אותו אחרים, וככה התחלתי לכתוב מערכי שיעור, ממש הייתי כותב והייתי בתחרות בחול, והייתי אומר איזה טיעון, ומישהו, איזה ארווארד, מסבסב אותי ככה, ולוקח את הטיעון שלי, הופך אותו עליי, ואני אומר, בוא נעמדיק מה שהוא עשה עכשיו, אז בוא נרשום את זה, בוא נרשום רגע את הטריק שהוא עשה, וככה היו לי ממש המון המון רשימות של טריקים, והתחלתי לכתוב מערכי שיעור, שהפכו להרצאות, בזמן שהייתי סטודנט, התחלתי כבר להרצאות, והפכו לספר הראשון, לדבר לפני קהל, שעד היום מוכר בחנויות, והוא יצא בהוצאת כתר, שהייתה ההוצאה אז הכי גדולה בארץ, וזה היה ספר ראשון שנכתב בארץ על דיבייט, ואז גם נולד לי הרעיון להקים את החברה שלי, אומנות השכנוע שעד היום קיימת, ונתחיל לפעול במסגרת הזאת.
והכל התחיל מפלייר שאימא הביאה לך.
כן, זה אתה יודע, אתה מכיר את המשפט שהתלמיד מוכן המורה מגיע, אז אני הייתי מאוד בשל לזה ומאוד אהבתי את זה, וכן, אתה יודע, זה מסוג הדברים שיש לך שליחות, ואני מאמין בזה מאוד היום, וזה הכוונה, והייתי כנראה מגיע לזה בדרך כזו או אחרת, הייתי מגיע לשם. דרך אגב, אני למדתי משפטים וכלכלה, והסיבה שהתחלתי ללמוד משפטים, זה כי מאוד רציתי להיות ליטיגטור. ליטיגציה זה הנאומים בבתי משפט, מה שאנחנו מכירים, שהיום יש כבר פחות נאומים, אתה יודע, בסרטים, הסדרות, תמיד רואים נאומים של שעות, וכשאתה בא, אתה שובר אנשים על דוכן העדים, ואתה נותן פה איזה נאום, אתה משכנע את כל השופטים והמושבעים, זה לא בדיוק עובד במציאות ככה. אני גדלתי על, בזמנו היה בשנות ה-80 פרקליטי LA, זה בטח אף אחד לא מכיר מי ששומע אותנו, ובשנות ה-90 היה את אלי מקביל, כן?
כן.
זה אולי אתה קצת מכיר, ואז בשנות ה-2000 היה את סוץ, ואז בשנות ה-2010 היה את האישה הטובה, אז כאילו זה היה...
פי
כאילו...
סוץ זה סדרה טובה.
סדרה טובה, בדיוק. אז פרקליטי LA, שאני גדלתי עליהם, זה היה סוץ של שנות ה-80, ואחרי זה היה לי מקביל, אז אני גדלתי גם על הסדרות האלה, ונורא רציתי להיות המעורכי דין האלה, כי נורא אהבתי לדבר. ואז כשהתחלתי את הדיבייט, בהתחלה עוד אמרתי, אני אעשה גם וגם. אני איזה יומיים שלושה עורך דין, ואז אני אעשה, אפתח את הפעילות שלי, הרצאות, ייעוצים, בהמשך. מהר מאוד ראיתי כבר במהלך הסטאז' בהתמחות, שהתחום הזה של הרטוריקה, של הדיבייט, הוא תחום מדליק מאוד, מאפשר לי הרבה יותר זמן, הרבה יותר כיף, הרבה יותר כסף, מאשר עורך הדין. ועורך הדין זה מקצוע מאוד סיזיפי ושוחק, ומה שאני רציתי לדבר, אז ראיתי שבשביל לדבר שעה בבית משפט, אתה צריך חודש עליהם לעשות, לכתוב כתבי טענות, ולעשות חיפושים משפטיים כל הלילה, ואלף ואחד עבודות סיזיפיות כאלה, שאתה לא רואה בסרטים ובסדרות, כי בסרטים יש רק את ה... אין שעות מעבדה. באים כן. בבוקר, מקבלים איזה קייס, תוך דקה וחצי אתה גמרת להכין אותו, ואתה הולך לבית משפט, ואתה זורק איזה נאום, ואתה משכנע את כולם. מציאות זה הרבה יותר מורכב.
מעניין אותי לשמוע, אם אתה זוכר את הרגע הזה, שהבנת שזה הייעוד שלך. שהבנת שפתאום הייתה איזה חוויה או איזה משהו יוצא דופן, שאמרת, בוא נה, זה מה שנועדתי לעשות. כי אתה עושה את זה כבר המון שנים, זאת אומרת שאתה בייעוד שלך, ורואים את זה.
תראה, יש פה תהליך. עכשיו, התהליך הזה יש לו כל מיני נקודות מכוננות, ואני אתן לך דוגמה, כשיצא ספר ראשון, אז קודם כל אני כתבתי ספר, והקדשתי לזה קיץ שלם, הייתי סטודנט בין שנה שנייה לשלישית, וכל הקיץ כתבתי את הספר, מה שהיה לי זה שיטת עבודה, שאני קם בבוקר מוקדם, תיישב 8-12, כותב 4 שעות, בחופשת הסמסטר, אחרי זה עושה איזה 4 שעות הפסקה, צהריים, שנץ כאלה, שנת צהריים, ואז עוד כמה שעות בערב, הולך לרוץ בים בערב, זה כאילו היה ממש כזה חודשיים כאלה, תוכנית עבודה, ניהלתי עצמי מאוד מאוד, זה היה מאתגר, כי חברים עשו הרבה דברים, ואני הייתי מוקד בספר, וגם שמרתי את זה בסוד, כי לא סיפרתי לאף אחד, כי נורא פחדתי שיגנבו לי את הרעיון, ושדיבייטורים אחרים או אנשים אחרים יאמצו את הרעיון, אמרתי, נורא רציתי להיות הראשון שכותב על דיבייט. אז, ואז שלחתי אותו להוצאות ספרים, לכל הגדולות, היו אז כתר ומודן וכנרת זמורה ביטן וידיעות ספרים ומטר ומעריב ובאמת שלחתי לכולם ושתיים או שלוש הצעות רצו אותו וזה מאוד הפתיע אותי לטובה, זה נגיד זה אירוע מכונן מספר אחד שאתה כאילו כותב משהו ונולד בראש שלך בכלל לדעתי מה זה יזם, יזם מישהו שיוצר משהו יש מאין, אז אתה יודע משהו שנוצר אצלי בראש מתורגם לספר שאגב עד היום כבר עשרות אלפי עותקים בישראל נמכרו ועוד מאות אלפי עותקים בכל העולם נמכרו אז כאילו זה ברמה של משהו שיש לך בראש פתאום משפיע על כל כך הרבה אנשים אז זה נגיד אירוע מכונן. אחרי זה לאט לאט אתה כל הזמן מתקדם, אז פעם ראשונה שחתמתי בשבוע ספר על הספר, שזה היה חלום ילדות שלי. אני הייתי בתור ילד פעם ראשונה בחיפה, ילד חיפאי בגיל 6, ברוממה, בהיכל התרבות, בהיכל הספורט ברוממה, שם היה פעם שבוע ספר, ומגיע ונורא מתלהב, נורא אוהב לקרוא ספרים, נורא מתלהב, והקטע הזה של הסופרים שחותמים לך בדוכן, והכרוז קורז, אז נורא נורא נדלקתי, אמרתי, ככה אני רוצה יום אחד. אז זה עוד איזה אירוע, עוד איזה אירוע מכונן. ואחרי זה התחלתי לעבוד עם מערכת הביטחון, אני עד היום עובד איתם בצורה כזו או אחרת, היה לי גם היום שנים שאני עבדתי בצורה מאוד משמעותית, עם משרד ראש הממשלה, מערכת הביטחון, כולל קורסי רכזים, כולל כל מיני פעילויות כאלה ואחרות, היה לי סיווג סודי ביותר, אז אני יכול להגיד לך שהתחלתי בגיל מאוד צעיר, היה לי דירוג של מומחה משרד הביטחון בגיל 25, וזה גם היה אירוע מכונן, כי הנה מה שלא סיפרתי אותי אף פעם בשום פודקאסט, שבאו לראות אותי, זה גוף ביטחוני מאוד בכיר, בא, עשה בעצם סוג של מכרז, מי יכול ללמד את החבר'ה שלו, את המנהלים הבכירים, את כל הנושא של השכנוע והפעלה של הצד השני וכל מיני כאלה, והיו לי על שני שותפים לשעבר, שהקמנו ביחד איזה פעילות, ובאו לראות אותי ואותם, ועוד הרבה מאוד אנשים אחרים, בסוף בחרו אותי, וזה הייתי בין 27 כזה, 26, וזה הייתי בין, אמרתי, זה גוף רציני מאוד, שעשה בדיקה משמעותית, ואמר שאני הכי מתאים ללמד את הדבר הזה, ואז זה גם היה עוד סוג של מושפנקה מקצועית שאתה מקבל ממישהו אחר. שאתה אומר, בוא נע, אז באמת צריכים את הדבר הזה, אז באמת זה עובד, ובאמת זה חשוב. אז לצד זה שאני הרגשתי שזה נכון, אז היו לי גם הרבה מאוד אישורים חיצוניים כל הדרך לדבר הזה. ואז אתה מתקן את עצמך כל מיני תוך כדי תנועה. אז אתה יודע, אתה מתרחב, אז אתה מכניס סמנכ"ל שיווק לחברה, אז עוד אירוע מכונן. והלכתי לזה כנס ב-2012 של, 2011 של ברנדון, כמה כנסים משמעותיים, היה לי ב-2000, עכשיו אפילו 2009, נסעתי לכנס של דן קנדי וביל גלייזר, שני תותחים אמריקאים, אחד מהם עד היום חי, ואז הם היו באמת גורים רציניים מאוד, בכתיבה שיווקית כאלה, ואז הבנתי גם את הכוח של הדוקטורט, של כמה חשוב שיש לך דוקטורט, והייתי אז במהלך כתיבת הדוקטורט, אז הדוקטורט היה עוד אבן דרך, וקמתי רשימת תפוצה מהראשוני בישראל, התחלתי לכתוב, ואז גם שם בכנס דיברו על כמה חשוב להפעיל קהילה, אז זה היה מאוד ראשוני. יש את גרי ויירצ'אק, גרי וי, אם אתה מכיר, שכשהוא התחיל, אז אני, כבר היה לי פעילות רשות חברתיות, ואז הוא דיבר על כמה זה חזק, זה היה בזה 2007-2008, בישראל אף אחד לא הכיר את התכנים האלה,
כן.
והתחלתי לעשות את זה. אז היום בדיוק מישהי אמרה לי לפני איזה יומיים, שאני מהאינפלואנסרס, מהראשונה משפיענים בישראל, אז אמרתי, אז לא קראו לזה ככה, אבל כנראה שכן. אז יש המון המון כזה אבני דרך בהתקדמות, אז זה לא אירוע אחד, זה תהליך שאתה מתקדם כל הזמן, מדייק כל הזמן, לשפר כל הזמן.
אתה יודע, אני, ואחד הדברים שאני הכי פחות אוהב, זה לנהל מסע ומתן. ההרגשה הזאת שעכשיו אני צריך כאילו להתרכז במשהו, לשים לב להכל, לנסות לצאת הכי מרווח שיש במרכאות, זה לא תמיד נעים. ואני בטוח שהרבה אנשים גם שמאזינים יכולים להתחבר לזה. אני לא מדבר על דיבייטים, מדבר על אני עכשיו מוכר את הרכב, אני צריך להתמודד עם זה, הלכתי לבנק ואני צריך לדבר עם המנהל או הפקיד. איך מנהלים מסע ומתן? בכיף, ועדיין יוצאים מרוצים.
יפה. אז קודם כל, באמת הרעיון, אנחנו מקליטים את זה ב-2024, והעולם היום שונה מה שלפני 20 שנים, ולפני 20 שנה מה שונה לפני 40 שנים, אז המסע ומתן שחותרים אליו היום, קודם כל באמת כולנו מנהלים מסע ומתן כל היום, אתה יודע, יש לך שני ילדים, אז אתה גם לקום בבוקר עם ילד, זה מסע ומתן. אני כתבתי איזה ספר ילדים, אגב, אבא אומר בוקר טוב, נועם עונה לילה טוב, כי הילד שלי היום בן 15, שהוא היה בן 3, היה לי קשה להעיר אותו בבוקר, והוא היה עושה איתי מסעים ומתנים. אז כל הזמן מסע ומתן עם בת הזוג, עם הילדים, עם הלקוחות, עם הספקים, אתה לא קורא לזה כל מסע ומתן, אבל זה מסע ומתן. אז באמת כדי להקליל את זה, אני אומר, זה סוג של כמו משחק, זה משחק שצריך לשחק, וצריך להכיר את כללי המשחק. עכשיו, אתה יכול לבוא להגיד, אני לא משחק בזה, בסדר, אז אתה תמיד או תפסיד, או סתם יהיה לך פחות כיף בחיים. דווקא אני חושב שכדי להקליל את זה, אז כן צריך להתייחס כמו משחק, ולהכיר את הכללים, ולהבין את המשמעויות, והמסע ומתן היום זה מסע ומתן של win-win, של שני הצדדים צריכים להרוויח לאורך זמן, כי אנחנו בונים פה משהו שהוא מערכות יחסים ארוכות טווח. אם אתה מזכיר פה את המשרד, שאתה מזכיר עכשיו, זה סוג של מסע ומתן, אבל אם אתה תבוא ותיכנע להם, אז הם, אתה יודע, ותשלם מחיר מופקע שאתה לא מרגיש בנוח ולא תקבל כלום, אז אתה לא תשאר פה לאורך זמן, נכון? אתה תהיה פה איזה שנה, כי אין לך ברירה, ותחפש כל הזמן. מצד שני, נגיד ש... לא יודע, תקופת מלחמה, תפסת אותם באיזה מיתון, נתנו לך פה איזה מחיר רצפה, ואתה הצלחת איכשהו להשתחל, ואז הוא אומר לך, אוקיי, בוא נעלה, ואתה לא מוכן, ואתה לא זה. אז הם כבולים החוזה איתך, אז הם סתם יעשו לך חיים קשים, ולא יתנו לך תמיד כל דבר, ואם איך זה בקשות חריגות הם לא יסכימו, אז כדי שיהיו יחסים ארוכי טווח בין צדדים, אתה צריך תמיד ששני הצדדים יהיו מרוצים, או לא מרוצים באותה מידה לצורך העניין, כי לא כל אחד תמיד מקבל מה שהוא רוצה, ואיך מנהלים מסע ומתן, זה אחד, להתייחס כמו משחק, זה ברמה הרגע המנטלית. שתיים, כללי המשחק זה הכנה, צריך להתכונן בצורה נכונה, לחשוב מה אנחנו רוצים, אתה יודע, להשיג בכל דבר, כי אתה יודע, רוב האנשים לא מתכוננים למסע ומתן, אפילו העלת שכר, דוגמה, משהו מאוד בסיסי, כן? לבקש יותר כסף מהבוס או הבוסית. משהו טריוויאלי, רק רוב האנשים לא חשבו או לא חושבים, יש לזה גם מחקרים, כמה כסף הם רוצים. עכשיו, אתה יודע, אתה בא לפגישה, אתה אומר, מגיע לי ועשיתי את זה ועשיתי את זה ועשיתי את זה, אז אומרים לך, אוקיי, כמה אתה רוצה, לא חשבת על מספר. עכשיו, והדבר הכי קל להגיד לבוסים, להגיד לך, אוקיי, סבבה, קיבלת 200 שקלים בחודש, סלים העיניים, כן? עכשיו אתה יוצא מהחדר, אתה אומר, אוקיי, ביקשתי על הצחר, קיבלתי על הצחר, רק אני עדיין לא מרוצה. עכשיו, גם לא יכול לחזור עוד חודש, כי אם מה יגידו מה אתה עכשיו כל מה מקטר, אז אכלת אותה גם לחצי שנה הקרובה. אז להגדיר מה רוצים, להגדיר מה הצד השני יכול לשאול אותך או להתנגד, זה חלק מהדיבייט, אפרופו לחשוב מה הצד השני, לא רק מה אני רוצה, אלא מה הצד השני יכול להגיד לי. זה הדבר השני. דבר שלישי זה להיכנס לאינטרסים של הצד השני. מה הצד השני באמת רוצה? איך אני יכול, נגיד עכשיו אני אומר, אוקיי, הם רוצים, לא יודע, שכירות על המקום, המשרד שלך, X, ואתה מוכן לשלם שני שליש X. אז בוא תראה לי איך אתה יכול בצורה יצירתית, שיהיה לי שווה לתת לך את ההנחה הזאת. מה אתה יכול, סתם דוגמה, אתה מבין הלקוחות כל הזמן, אתה מבין האנשים שירו את המקום, אתה מפרסם את המקום, כי בכל פודקאסט, כפה פה במשרדי עירום, סטטטה ברעננה, אוקיי? אני מביא לי איזה ערכים נוספים ששווה לי, אתה עצמך, אוטוריטה ומותג, אז שווה לי לספר לאנשים אחרים, הנה בוא, עידן שלי פה נמצא אצלי במשרדים, אז יביא לי עוד לקוחות. זאת אומרת, אתה כאילו מוצא דרכים יצירתיות לחפות על העניין הזה של הכסף, בסדר? שזה לא ייגמר רק בדבר הזה. ודבר רביעי, דיברנו פה על אינטרסים גם, אז יש לאנשים תמיד אינטרסים גלויים וסמויים. זאת אומרת, אינטרס גלוי זה מה שאנשים ישר יגידו לך, בדרך כלל זה קשור גם בכסף, כאילו, או במשהו ברור שהם רוצים, ואינטרס סמוי זה מה באמת הם רוצים. זה כבר יותר עולם הרגשות. וחלק ממסע ומתן שהוא כליל וכיפי, זה גם שמדברים על רגשות, ואתה מבין מה הצורך של הצד השני. ודוגמה קלאסית במסע ומתן של win-win, או בכלל בדוגמה למסע ומתן, זה ששתי בנות, שתי ילדות, רוצות תפוז, תפוז אחד, ורבות על התפוז, ואז הן, נגיד, באות לאבא, ואומרות, אחת אומרת, אני רוצה את התפוז, השנייה אומרת, אני רוצה את התפוז. עכשיו, מה זה לוז-לוז? לוקח את התפוז לשתיהן, אומר להם, יאללה, אף אחד לא מקבלת, אתם רבות, אין לי כוח אליכם. זה לוז-לוז, כל אחת קיבלה 0% מה שהיא רצתה. אופציה שנייה, מה שהרבה הורים עושים, חלק את התפוז חצי-חצי, נכון? עד כחי 50%, עד כחי 50%, כל אחת קיבלה 50% מה שהיא רוצה. אופציה שלישית, נותן לאחת הבנות, את ביקשת יותר, את יותר עזרת לי, את, אני יותר אוהב אותך, לא יודע מה, נותן את התפוז, זאת היא קיבלה 100% מה שהיא רצתה, השנייה קיבלה 0% מה שהיא רצתה, היא תזכור את זה כל החיים, היא בגיל 16 תלך לפסיכולוג, ותגיד שתמיד אבא אהב יותר את האחות שלה, בגלל שהיא עם התפוז, כשיהיה ענייני ירושה בעוד 50 שנה, אז הם יריבו על הבית ועל הנכסים, בגלל האם התפוז, תמיד אמרה, תמיד אבא יותר אהב אותך, תמיד, קיבלת יותר ממני, אז זו אופציה נוספת, ואופציה של הווין-ווין זה שאבא שואלת הילדה הראשונה, למה את צריכה את התפוז? היא אומרת, אני רוצה את הקליפות של התפוז לעבודה בבית ספר, ושואלת השנייה למה את צריכה, אני רוצה לשתות אותו. לוקח את התפוז, קליפות לזאתי, תמיץ לזאתי, וכל אחת קיבלה 100% מה שהיא רצתה. אז זה לא אפשרי בכל סיטואציה, אבל מנסים למצוא את, את מה שנקרא, את המסגרת. וזה זה סוג של, זה סוג של כלל למשחק. שאתה יודע, מי שאומר, אני לא רוצה לשחק, אני מאמין שכולנו עושים מסע ומתן, וכולנו משווקים כל היום, וכולנו מוכרים את עצמנו כל היום, גם שכירים וגם עצמאים, גם צעירים, גם בוגרים, גם, אתה יודע, בכל תחום. עכשיו, מישהו שאומר, אני לא רוצה לשווק, אני לא רוצה למכור, אני לא רוצה לעשות מסע ומתן, אז אחד, הוא משיג פחות דברים בחיים, דבר שני, פחות כיף לו, שהוא כבר עושה את זה. דבר שלישי, מי שלא רוצה למכור, אז כנראה, מה שנקרא, ימכרו לו, מה שנקרא. מי שלא רוצה לנהל עצמו את הזמן, אז כנראה, בכל מקרה, הזמן יתמלא אתה יודע, בזמן של, בדברים שאחרים, אחרים רוצים. בדרך כלל אני אומר שהתכונות לצד הזה שאנחנו צריכים להיות מאוד מקצועיים וטובים מה שאנחנו עושים, אנחנו גם צריכים את המיומנויות הבין אישיות האלה, וזאת השליחות שלי אגב, ללמד את זה, את המסע ומתן והרטוריקה והדיבור מול קהל והמחירות והשיווק והשכנוע, כי באמת זה משהו שיכול לשדרג לכולנו את החיים.
וואי, כל כך התחברתי לילדים, אתה יודע, אני כשחשבתי על הנושאים לפרק ורשמתי את השאלה הזאת, אוטומטית הלכתי לדברים אחרים, לרכב, לזה, כמו שאמרת, לעבודה, לכאלה, אבל עם הילדים זה יום יום, בוקר עד ערב אתה מנהל מסע ומתן, היום היה לי כל כך הרבה מסע ומתן עם הילדים, רק בזה שהתארגנתי ובאתי לפה. והסיפור עם, עם התפוז אהבתי מאוד, מאוד נגע לי, שאתם צריכים להבין הרבה פעמים, שאנחנו הרבה פעמים, אני גידלו אותי לנצח.
כן.
כאילו להיות בצד המורווח במסע ומתן, להיות זה שמשיג את המחיר היותר טוב, להיות זה שמשיג את העסקה היותר טובה, למה? כי אז אני ארגיש טוב עם עצמי. ואיך שגדלתי, לאט לאט הבנתי את מה שאמרת, את הווין-ווין, שכשאני מרוצה, אולי לא קיבלתי את כל מה שרציתי, אבל כשאני מרוצה, ואני רואה שהצד השני מרוצה, אין הרגשה יותר טובה מזה.
זה נכון, וגם הפעם, אנחנו מדברים פה על יחסים ארוכי טווח, זה לא שאתה חותך מישהו בכביש, או מתנהג למישהו לא יפה, וזה עכשיו ניצחת את הסיטואציה, ואחרי זה תפגוש אותו שוב פעם, אתה יודע, סכסוכי שכנים, אתה כאילו, אז תבעת את השכן שלך, וזה כך, בסוף אתה צריך לפגוש אותו כל יום, הילדים שלך משחקים עם הילדים שלו. אז יש פה קטע של, אני מאמין עוד פעם, להיות אדם טוב ומיטיב, ולנסות להיות כל מיני הגרסה הכי טובה של עצמך, לנסות גם להבין שיש שפע בעולם. זאת אומרת, חלק ממה שאני גם פיתחתי ומפתח לעצמי, אגב, גם בהרבה עבודה אישית, עם טיפול רגשי וטיפול זוגי והדרכת הורים, והרבה דברים שעשיתי, אם תרצה נרחיב על זה. אז אני פיתחתי לעצמי גם תודעת שפע, ולהבין שיש הכל לכולם, וכל המשאבים נמצאים כל הזמן. כי מה זה התחרותיות? זה כאילו, אם אני לא אדרוס מישהו, אז לא יהיה, או זה או אני או הוא, או אתה יודע, אני אקבל שקל יותר מהחברה, אז מישהו יקבל שקל פחות. לא, יש שפע, 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 ואתה יודע, גם בסוף אנחנו רוצים לישון טוב בלילה. אז אם גם עסקת משהו חומרי, אבל זה בא על חשבון, פגעת מישהו אחר, אז אחד, רוחנית, קרמה איזה ביץ', ואני מאוד מאמין בזה, שזה מתישהו יפגוש אותך בסיבוב, ותפסיד את הסכום הזה שרווחת עכשיו. שתיים, בוא, אנחנו רוצים לישון טוב בלילה, רוצים שיהיה כיף, רוצים שאנשים יאהבו אותנו לאורך זמן, רוצים שכמו שאנחנו מצליחים, אז אנשים רוצים להיות בקרבתנו, גם שלא נצליח, שיהיו אנשים שיתמכו בנו ולא יחקונו בפינה. וכל זה מתחיל מבאמת להשיג win-win ותוצאות טובות לכולם.
כשיש לנו את היכולת לשכנע כל אחד לעשות מה שאנחנו רוצים, איפה הגבול? מתי זה כבר לא אנושי או לא נכון לעשות את זה? ואיך אתה מתמודד עם זה? האם אתה מוכן לשכנע אנשים בכל מחיר להאמין וללכת בדרך שלך?
לא, אז כמובן שלא. קודם כל, אתה יודע, אין באמת יכולת לשכנע כל אחד בכל מקום, בכל מצב. זה היה איזה סלוגן נחמד שלי פעם, עשיתי סדנאות 14 שנים שנקראו מונות השכנוע. עד היום אני עושה סדנאות, אקטיבה שיווקית ודברים אחרים, יזמות וכולי, אבל עשיתי סדנאות מונות השכנוע, והיה סיפור נחמד של פעם אחת מישהו התקשר, תמיד אני אומר שכל אחד מגיע לסדנאות בגלל סיבה מסוימת. אז פעם אחת היה מישהו שהייתה לי איזושהי מחירות שהתקשרה ואמר, אני רוצה לבוא וזה, אבל יש תעודה. עכשיו, אז לא היינו מחכים תעודות, זה ב-2006-2007. והיא שאלה אותי, ואמרתי, כן, הרעיון נחמד, בוא נעשה תעודה. ואז הוא אומר, אבל חשוב לי שיהיה כתוב, שאני יכול לשכנע כל אחד בכל מקום, בכל מצב. מסתבר, זה אספן של תעודות, הלך להמון המון קורסים, ויש לו להכיר במשרד המון המון תעודות, אז זה היה הפיקל שלו, זה מה שעשה לו את זה, כאילו, לבוא או לא לבוא. אז היא כזה חזרה אליי, כאילו, בקטע של שוק, אמרתי, טוב, האמת שזה אחלה ניסוח, ומה זה היינו במשך הרבה שנים נותנים תעודות לאנשים, אני יכול לשכנע בכל מקום, בכל מצב, כאילו, בקטע כזה איתולי. אבל אתה לא באמת, זה לא ג'די, כאילו, שובו של ג'די, שאתה אומר אנשים מה לעשות. אבל יש, במחירות הרי קוראים לזה יחס המרה, שאתה, אם אתה מדבר עם 10 אנשים, נגיד, כדי לקבוע איתם פגישת עבודה, ושניים מהעשרה קבעו איתך פגישה, אז 20% המרה, נכון? ואז אני אומר, באמצעות הכלים שלי, אין דבר כזה 100% המרה, 80% המרה, 60% המרה. אבל אתה יכול להגיע למצב שמתוך 10 שיחות, 3-4 פגישות תכוונה, אתה מבין? ואז כבר זה פי 2 או פי 1.5 מה שהתרגלת. או פוליטיקאי שהיה מדבר בכנס, ו-20% מהקהל מצביע לו, זה 20% המרה, עכשיו יכול להיות 30-40% מהקהל. או סטאטאפיסט שהיה נפגש עם 20 משקיעים, ואחד היה משקיע, אחד 25%, אז הוא יכול להגיע למצב ש2-20 ירצו להשקיע. וזה באמת משנה עולם, הטריקים הקטנים שעושים את התוצאות הגדולות. עכשיו, אני באופן אישי, וזה משהו שאני ממליץ תמיד, אחד, גם אם יש לך את הכוח לשכנע, אז בסוף, כמו שאמרנו, דיברנו על win-win, זה צריך לעשות טוב גם לצד השני. בגלל שאנחנו מדברים פה על מערכות יחסים ארוכות טווח. אמינות מעל הכל, תמיד להגיד רק דברים נכונים, לא להגיד בחיים דברים לא נכונים, נתונים לא נכונים, תמיד. כי קודם כל היום אפשר לבדוק כל דבר, אבל גם אם לא יבדקו אותך, אז עדיין לא להגיד דברים לא נכונים. הבטחות שיווקיות, רק הבטחות שיווקיות לגיטימיות. מה זה אומר לגיטימי? זה דברים שאני יכול להבטיח לך, שאני יכול לעמוד מאחוריהם, כי זה תלוי רק בי. דוגמה, אם אני בא סדת אומות השכנוע שהזכרתי, אז אם אני בא ואומר לך, תקשיב, בוא לסדת מחירות שלי, סדת אומות השכנוע שלי, ואני מתחייב שאתה תכפיל את ההכנסה. אוקיי? אז מה כרגע אמרתי? אמרתי, הבטחה שיווקית שנשמעת אגב נורא מפתה, ובדפי נחירה, דפי נחיתה, זה נראה מדהים, בוא לסדנה, ותוריד 2 קילו בשבוע, ואתה יודע, ותכפיל את ההכנסה, תשלש את ההכנסה וזה. רק מה? זה לא תלוי בי, זה תלוי בך, במה תעשה עם זה, זה תלוי גם על הכוחות שלך, זה גם תלוי בתקופה באיזשהו מקום, כי אם עכשיו בקורונה אני לוקח איזה סוכנת נסיעות, ואני אומר לה, תעשי ככה וככה וככה, אבל העולם סגור ונתב"ג סגור ואף אחד לא נוסע, אז היא תעשה את הכל נכון, רק שפשוט התנאים לא מאפשרים שיצליח. עכשיו, עוד דבר שקורה זה כשאני אומר לך, הבטחה שיווקית לא לגיטימית, אני גם מעביר את האחריות ממך אליי. זאת אומרת, אתה עכשיו תשב לי בסדנה, מתוך 4 מפגשים, 2 מפגשים עברו, תגיד לי, תשמע, יניב, מה קורה? אני רשמתי, ישבתי בצלך, רשמתי כל מילה, והכנסות אותו דבר בחוץ. עכשיו, ברור שמי אותו דבר בחוץ, כי אתה כאילו לא עשית כלום בחוץ. אז כן, האחריות צריכה להיות ללקוח. אז מה זה הבטחה, נגיד, לגיטימית? זה שאני בא ואומר, תבוא לסדנה שלי, ואני מבטיח לך שאם תיישם אפילו חלק קטן ממה שלמד אותך, ההכנסות שלך יעלו. עכשיו, זה אני יכול להתחייב, זה לא מדיד, זה לא יוכפלו, אני יכול, זה יעלו, אפילו יעלו ב5%, זה צדקתי, וגם אמרתי, אם אתה תיישם, אתה תראה לבד שיפור. זה אני יכול להבטיח. אני לא יכול להגיד לך, פה בסנת הרזיה, תוריד 2 קילו בשבוע. איפה אני יודע, מה אכלת, מה לא אכלת, מבנה גוף שלך, הכל. אני יכול להגיד, יש פה שלבים של אורך זמן, אתה תוריד את הבטן, ואנחנו נבנה תוכנית אישית, אתה. בסדר? אז המאוד חשוב, 1, אמינות, 2, מבטחות שיווקיות לגיטימיות, 3, אותנטיות. ואנחנו ממש, ב-2024 לאנשים יש כבר בולשיט ריידר או פייק ריידר, שאתה לא יכול להיות מישהו אחר, אתה לא יכול לראות מישהו אחר עושה משהו, אוקיי, אני רוצה כמוהו, אז אני אעשה, או כמוה, אז אני אתנהג ככה. בגלל זה אגב, כל המנטורים, מנטוריות שמוכרים רק את עצמם בלי ערך, ורק אומרים, בוא תראו אותי, אני בווילה הכי מגניבה, עם האוטו הכי מגניב והכל, זה דברים שעבדו לפני 15 שנים, היום זה כבר פחות. שוב, לטווח ארוך, אתה יודע, גם תמשוך לך אנשים פחות רציניים, וגם אנשים, גם מהם, אם הישמים לך, אתה לא נותן ערך, אתה רק מספר כלום על עצמך כמה אתה תותח. אז יש פה קטע של אותנטיות, שכל אחד צריך להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, עצמה, לא להיות כמו אחרים, ואם אתה תנסה לעשות דברים שרק נראה לך שעובדים אצל אחרים, והם לא באמת אתה, אז זה משהו אחר. דבר נוסף זה ערכים, דיברנו אמינות, אותנטיות והבטחה שיווקית לגיטימית, עוד דבר שחשוב ב-2024, זה גם ערכים, מה הערכים שאני מייצג, מה הערכים ש... עכשיו, זה כל אחד יגדיר לעצמו. נגיד, הערכים שלי, מבחינתי, זה חדשנות, זה אופטימיות, זה חשיבה חיובית, זה חשיבה יצירתית, זה לחשוב איך כן ולא למה לא, זה אמינות, בסדר? זה אותנטיות, זה הדברים שאני כאילו מקדם, בתכנים, ואז אני אומר, אוקיי, אם אתה רוצה למכור, תמכור באותנטיות, בחדשנות, באמינות, ביצירתיות וכו', ועל זה אני גם כותב את הספרים ואת ההרצאות והכל. אז ערכים, אם יש חברה שהיא לא מתאימה לערכים שלי, אז אני לא אעבוד איתה, גם אם אוכלים שלי מכסף, או אם יש פוליטיקאי או בן אדם או סטארט-אפ שאני לא חושב שהוא מתאים, אז אני לא אעבוד איתו, אתה יודע, וזה נכון לכל תחום, לא משנה, אדריכל, עורך דין, אתה יודע, כל תחום שתחשוב עליו, גם נותני שירות וגם אגב מחירות מוצרים, אתה בא ואומר, עם מי אני רוצה לעבוד. גם היום הרבה שכירים מסתכלים, בין אם זה תפקידי ניהול או תפקידים זוטרים, מסתכלים איזה חברה הם עובדים, האם רוצים לעבוד סתם, אם אני חושב ש סתם דוגמה, כן? קוקה קולה היא חברה שרק מזריקה רע לאנשים, בסדר? אז אני לא ארצה לעבוד בקוקה קולה ולקדם את החברה הזאת ולספר כל היום כמה היא גדולה, לעשות לה קמפיין פרסום, לצורך העניין, בסדר? או אם אני חושב ש... התעשיות ביטחוניות הן רק יוצאות מלחמות ואני בכלל פציפיסט, אז אני לא רוצה לבוא ולקדם, גם אם ישלמו לי המון ולקדם אותם. אז יש פה הרבה עניין של איזה ערכים אתה משתף, וגם כשאתם רוצים, מי ששומע אותנו, רוצים לגייס עובדים, לגייס ספקים, לגייס קולגות, לגייס לקוחות, חשוב מאוד גם לדבר על הערכים שלכם, כי אנשים מזדהים קודם כל איתכם ברמה האישית, ועם הערכים שלכם ברמה המקצועית.
מאוד התחברתי למה שאמרת, ואני ממש רואה את השיפט הזה. אתה אמרת 15 שנים, אני דווקא ראיתי את זה בפחות, שממש ראיתי איך אנשים מוכרים את עצמם, וחלומות ורכבים. אני, כשהתחלתי בעולם האי-קומרס, יש לי חנויות באינטרנט, אז זה הדברים שראיתי. זאת אומרת, בוא ותעשה כסף, כמובן לא האמנתי לזה, וקראתי את התחת כדי לבנות את העסק, אבל זה היה האג'נדה, וככה היו משכנעים אנשים לעשות, וממש כיף לראות את השיפט הזה שכבר, אתה כבר לא יכול לחרטט אותי, אתה כבר לא יכול למכור לי שטויות, אני יודע שזה חרטע, בוא תן לי להתחבר אליך, לערכים שלך, למי שאתה, ואז יהיה לי רצון לבוא וללמוד ממך או לעבוד איתך.
נכון, וגם בסופו של דבר צריך גם לדבר על שעות המעבדה. כשאתה מראה לי רק הצלחות, וזה נראה כאילו נורא קל, תראה, זה עובד על איזה משהו של כולנו רוצים להצליח נורא מהר ולהתאשר והגימי כזה, ואתה רואה גם בטיקטוק ובאינסטגרם הרבה מאוד סרטונים כאלה של בוא תתאשר מהר. אין התאשרות מהירה. יש דרכים נכונות, אתה יודע, להגדיל הכנסות, יש דרכים, יש אולי אפיקי שהשקעה יותר מצליחים מאחרים וכולי, אבל בסוף יש הרבה שעות מעבדה והרבה עבודה, אתה יודע, תמיד רואים את ההצלחות, לא רואים את שעות המעבדה, לא רואים את העבודה בסוף השבוע, עבודה בלילות ואת הסיכונים ואת הפעמים שאתה שומע לא ואת הדברים שלא תצליח וכולי. ואת החוסן המנטלי שאתה צריך, והסביבה, והרבה הרבה דברים שאנשים צריכים להתגבר עליהם כדי להצליח. אז כן, יש פה עניין של לדבר על שעות המעבדה, ואני גם אומר, חלק מלהיות אותנטי, זה גם תשווק את עצמך כבטמן, לא כסופרמן. אוקיי, עכשיו מה ההבדל? בטמן וסופרמן שניהם גיבורי על, נכון? ושניהם נראים כמו בן אדם. אבל בטמן הוא באמת בן אדם, וסופרמן הוא לא בן אדם. סופרמן נולד בכוכב אחר, ויש לו יכולות על. ובטמן הוא אדם רגיל שפיתח יכולות בלתי רגילות. אז אם סופרמן יעשה לנו עכשיו סדנה, איך לעוף, בסדר? ואני אשב שורה ראשונה ואני אכתוב כל מילה, והוא יגיד לי ממש, תעלה לגג, תבדוק את כיוון הרוח, תעשה את הצד הראשון, הכל, אני אעשה את הכל מה שהוא אומר, אני עדיין ניפול, כי בסוף יש לו יכולות שלי אין. אבל אם בטמן בא ואומר לך, תקשיב, אני בדיוק כמוך, עידן, יותר מזה, אני יותר גרוע ממך, כי ההורים שנרצחו שהייתי קטן, אני יודע, ג'וקר וכאלה, בכלל היה ילדות על הפנים, ואני לימדתי עצמי לעוף, ובכלל פחדתי מהטלפים, והיה לי פוביה, והיה לי קסטרופוביה, והיה לי הכל, ולימדתי עצמי להתגבר, ופיתחתי, בוא תראה איך עפים, איך מחברים את הכנפיים, איך עושים זה. זאת אומרת, אוקיי, אם אני רוצה להיות כזה, אז אני יודע מה צריך לעשות, הוא גם מספר לי את ה-how to, כן, ואת הלמה, ואת כל הדברים האלה. עכשיו, אז אני אומר לאנשים, אם אני עכשיו אבוא ללמד דימום מול קהל, ונגיד בעצם, אני אניב זייד, אני תותח על, בסדר? אני נולדתי עם זה, אני כמו ניו, יש קרן שנגעה בי, ואלוהים נגע בי. אז אנשים יגידו, אוקיי, סבבה, אז אתה אחלה בן אדם, ואולי אפילו אני צריך שמישהו ידבר בשמי. אז אני אקח אותך, אבל תכלס, אתה לא יכול למדתי לדבר, כי אתה לא מבין אותי באמת, אתה לא מתחבר אליי באמת, אתה כאילו יש לך איזו יכולת מולדת שלי אין. מצד שני, אם אני אומר, תראו, לדבר מול קהל, כל אחד יכול להשתפר, ואין דבר כזה זה או זה, אנשים אומרים לי, יש לו את זה, יש לה את זה, מה זה, אף אחד לא יודע. אז אני אומר, אין דבר כזה זה. יש כלים, איך להצליח, כל אחד מהרמה שלו יכול להשתפר משמעותית. לפעמים אפילו, אם ניקח שני אנשים, אחד ציון 80, כלומר, הוא יודע לדבר, הוא לא ממוקד. השני ציון 60, הוא יש לו פחד קהל, הוא רק רואה בן אדם, הוא רואה קהל, הוא בורח מהבמה. אז ההוא של ה-60, אני יכול להביא אותו עם השיטות שלי ל-80-85, וההוא של ה-80-95. לפעמים הדלטה, השינוי שעושה בן אדם מ-60-85, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר אותו אחד שמה-80-95. אתה מבין, כולם משתפרים. אז אם אני אומר, כולם יכולים להשתפר, זה מה שאני עשיתי. הנה הקשיים שלי, הכישלונות שלי, אתה יודע, הביתים האלה, וכמובן הכל בצורה אותנטית, לא להמציא כישלונות עם אין וכולי, או להמציא דברים. אז אם זה מי שאני, וזה הכלים שאני יכול ללמד אותך, וזאת הדרך שעברתי, והנה לקוחות שלי מה שהם עברו, ובוא נראה איך אפשר להתאים את זה אליך, זה כבר נשמע אותנטי, ואנשים יכולים להתחבר את זה, ברמת ההזדהות.
דיברת על כישלונות. אני אשמח שתשתף אותנו בכישלון הכי גדול שלך. כזה שבאמת נפלת אחריו והרגשת בתחתית, אבל גם שערים אותך ולימד אותך משהו, ומה למדת ממנו.
אז גם, אוקיי, אז קודם כל, גם פה אני אגיד לך שיש פה תהליך עם המון כישלונות קטנים בדרך, כישלון משמעותי, תראה, ברמה האישית אני התגרשתי, אני נשוי עכשיו פעם שנייה, וגם על הניסויים האלה וגם על הזוגיות השנייה הזאת, אני עובד קשה ומתחזק והכל, כי צריך לעבוד על משהו שרוצים ואוהבים והכל, אבל מבחינתי, אז חשבתי שהגירושים היו כישלון, התחתנתי בגיל 30, התגרשתי, הייתי עם אשתי הראשונה, חמש שנים, מתוכם היינו עוצרים איזה ארבע, התחתנו די מהר, ואז באמת חוויתי את זה כישלון, גם שני ילדים מפרק א' וכולי, אז זה ברמה האישית חוויתי כישלון, אני אומר, אני מסתכל על זה היום, אני אומר, זה חלק מהמסע הזה, עוד פעם, זה התפתחות, בזכות זה קיבלתי שני ילדים מדהימים מפרק א' וכולי, אז אני לא מדבר בשפה של כישלונות, אני מדבר בשפה של התקדמות, יש גם מושג כזה להיכשל קדימה, שאתה כאילו עושה, נכשל, ואז אתה מתחיל ומשפר. לשמחתי, לא היה לי זה, אתה יודע, אני לא יכול לספר לך פה לזה סיפורים, פשעתי רגל, הפסדתי 200 אלף שקל, זה כל מיני סיפורים כאלה, לא קרה, אני אגב באמת אומר, לא הייתי אף פעם במינוס, אתה יודע, אולי מינוס תזרימי נקודתי, כמה אלפי שקלים, כמה שבועות, אבל לא הייתי מינוס, אני עובד עם מה שיש לי, אני עובד, אני מאמין בניהול רזה, מה שנקרא lean management, כלומר, אתה מוציא כסף שיש לך, אתה לא פה לוקח חובות והלוואות מטורפות וכאלה, אני גם עובד רזה במובן של לא עכשיו מושפך המון כספים על פרסום, ועובד מאוד יעיל ודברים כאלה, ועובד עם אנשי מקצוע מעולים שחוסכים לי זמן וכסף, אני משלם להם כסף טוב, אבל אני חוסכים לי המון זמן, כסף ואנרגיה, ולומד כל דבר לפי שאני נכנס אליו, אז כאילו בקטע הזה אין לי איזה פלופים גדולים, אבל לא אוכל חיים יש הרבה טעויות שאתה עושה ופדיחות שאתה עושה. אני אתן פה כמה אחד, סתם טעות נקודתית שזה, אני למדתי לא לדבר על מתחרים בדרך הקשה. למה? כי פעם אחת באתי, עשיתי וובינרים, לפני 12-13 שנה זה קרה, שוב, הוובינר היה פחות נפוץ בישראל אז, ועשיתי וובינר, והיה באותו יום נפל על איזה חצי גמר ליגת אלופות, וזה גמר כוכב נולד, משהו כזה. אתה יודע, אתה קובע שבועות קדימה, אני גם לא הסתכלתי מה יש ביומן, אני בכלל לא אוהב כדורגל, אז התבאסתי שנופל על חצי גמר, ואז היו את 300 איש על הקו, 9 בערב אתה מתחיל את השידור, ואז אמרתי לכולם, אתה יודע, אתה רוצה להתחיל בלהצים את הקהל, אמרתי כל הכבוד לכל מי שפה, ואיזה יופי, ובאמת חשוב שאתם פה, וזה לא, זה מעיד לכם הרבה שאתם מוכנים להיות פה ולא לראות חצי גמר ליגת אלופות. איך שאני אומר את זה, אני רואה כאילו את מספר האנשים, יורד מ-300 ל-200. עכשיו, אני עוד לא הבנתי, ואז אמרתי, וכמובן, אם אתה לא אוהב כדורגל, זה גם טוב מאוד שאתם פה, ולא רואים גמר כוכב נולד. מ-200 יורד ל-100, אני כזה, טוב, שתוק, בואו נתחיל כבר את זה. זה מה שנקרא, אפרופו לדבר על מתחרים, כאילו, אנשים, אתה יודע, זה לא שהם קיבלו החלטה מושכלת, יניב או גמר כוכב נולד, הם פשוט לא, כמוני, לא שמו לב שיש ביומן גמר כוכב נולד, ופשוט התחילו לשמוע אותי. ברגע שאמרתי להם האלטרנטיבות, הם פתאום, אוי, אני צריך ללכת רגע, ביי. ולעבדתי מאוד קשה להביא את אותם 300 איש לוובינר. זה נגיד טעות שלמדתי, אתה יודע, זה מסוג הטעויות הקטנות בדרך. וגם כבן אדם, תראה, אני כל החיים עושה התפתחות אישית, ואני יודע שגם הפודקאסט הזה מיועד לאנשים שרוצים התפתחות אישית. אני עברתי הרבה מאוד דרך בחיים, גם פה, להיות אדם יותר טוב ומיטיב, עשיתי, יש לי שתי מטפלות מעולות שלא, ליוו אותי לאורך השנים, לילך הרשקוביץ ומירב שלב, כל אחת תותחית בתחומה ומדהימות. והתייעצתי גם, יש את דבור עידן, מומחית הורות, שליוותה אותי, שהייתה לקוחה שלי בליווי, ואחרי זה נהייתי לקוח שלה עם הילדים שלי, מיוחד עם הבחור, שעשיתי הרבה תהליכים, אז כל החיים אני מתפתח, ואתה מגלה שאתה עושה טעויות, אתה עושה טעויות בהתנהלות מול לקוחות, והתנהלות אולי מול קהל, להיות מרצה או מרצה זה כוח אדיר, זה כוח אדיר, שאתה עומד מול מאות אנשים, יצא לי גם כמה פעמים מול אלפי אנשים, עם מיקרופון ביד, אנשים מדברים איתך, אינטראקציה עם קהל, אתה יודע, אתה יכול בקלות לפגוע באנשים, אתה יכול בקלות להגיד משפט כזה של זה טיפשי לחשוב ככה. אז ברגע שאמרתי טיפשי לחשוב ככה, אתה כרגע קראת טיפש לכל מי שבקהל שחושב ככה, או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו לפעמים נופלים ממשפטים כאלה ואחרים. וגיליתי לעצמי שכשהייתי יותר צעיר, כי התחלתי גם עוד צעיר ובלי ניסיון, וגם אף אחד לא לימד אותי את הדברים האלה, אז עשיתי הרבה טעויות בדרך, ולמדתי, ומשתפר להיות, מנסה להיות כל הזמן אדם כמה שיותר טוב, ובעל כמה שיותר טוב, בן זוג כמה שיותר טוב, והורה כמה שיותר טוב, איש עסקים כמה שיותר טוב, ואתה כל הזמן מדייק לך את הדברים האלה.
אתה יודע, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, מה שנקרא failure forward, כאילו להיכשל קדימה, ואנחנו מתפתחים מהנפילות שלנו ומהכישלונות, אז הם לא באמת כישלונות, אלא אנחנו לומדים. אבל באותו רגע שזה קורה, זה כישלון לכל דבר, וזה מרגיש ככה, ומרגישים את זה בכל חלק בגוף. ואני, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על המון דברים טכניים, אבל אני גם אוהב דבר, דברים רגשיים, דברים אישיים, כמובן, אם אתה בסדר עם זה, ודווקא הגירושין, בעיניי, לא יודע, אני גם, אתה יודע, כשנכנסת לפה, ראית את התמונה שלי במשפחה, אמרת לי, איזה כיף לראות שאתה אדם של משפחה, אז כשאמרת את זה, מאוד נגעת בי, כי זה נראה לי אחד התחומים הכי כואבים, והכי קשים להיחשל בהם במרכאות, ולעבור דבר כזה, ובטח היית בתחתית שם.
כן, היה לי תקופה קשה, קודם כל בעיקר בגלל הילדים, נועם ויואבי, היום ל-15 ו-13, שבאמת אני ממש מטורף עליהם, והכי קשה היה פתאום שאתה עובר למסלול של גירושין, שאתה רואה את הילדים רק כאילו חצי מהזמן, ואני תמיד הייתי גם אבא, אני שונא את המילה מעורב, אני שותף מלא, אתה מעורב, זה אומרים שאתה עושה 30% ולא 10% מרוב אבות, אני הייתי שותף מלא חצי-חצי, אתה יודע, הדבר הכי קשה זה שילדים לא איתך חצי מהזמן, ובכלל, כל העניין הזה של הסטטוס, שאתה מרגיש באמת שאתה נכשלת, ואתה מתבאס והכל, היו אז אנשים טובים שהרימו אותי, כמובן אז גם, אתה יודע, כשלא טוב לך, אתה רואה כמה חשוב לטפח את הסביבה, את החברים, את המשפחה הקרובה, המשפחה הרחוקה, החברים, קולגות שמרימים אותך. היו לי גם כמה דוגמאות, אגב, מודלינג, לאנשים אחרים, תותחים, שאני הכרתי שהיו גרושים. לא משנה כרגע שמות, אבל גם חלק מהמנטורים הגדולים בישראל הם גרושים, ובאמת, אז זה היה המיליה שלי, ובאמת אנשים שאני באמת מחזיק מהם, כולל אגב ברמה שהתפתחות אישית, היו כבר גרושים, או היו פרק ב', או היו פרק ג', וליוו אותי, כאילו, אתה יודע, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אם אדם כזה עשה את זה, כאילו, קרה לו, אז גם זה יכול לקרות גם לי, ולא פעם, אתה יודע, הכל עניין של זמן. עכשיו, אומרים, הזמן מרפא את הכל, הזמן לא מרפא את הכל אם אתה לא עובד על הדברים. זאת אומרת, אם אתה לא משפר את עצמך, אז הזמן לא ירפא כלום, אתה יודע, זה נכון גם פרידה, גם כישלון עסקי, כל דבר, התנהלות מסוימת. אם אתה לא מתחקר, אז הפרק ב' שלך ופרק ג' שלך יראו אותו דבר, או אם השותף הזה רבת, אתה תריב גם עם השותף הבא, או אם הבוס הזה רבת, אתה תריב גם עם הבוס הבא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בהתפתחות מתמדת, ובעיניי כל מומחה הוא קודם כל תלמיד, וכל עוד אנחנו חיים אנחנו מתפתחים, אז גם אני, אתה יודע, זה כמו פוסט-טראומה, אתה יודע, שהיה לפני המלחמה הזאת, היה את שעת נעילה, את הסדרה, שעת נעילה על יום כיפור, את כל המזח, את כל הסדרות על מלחמת יום כיפור, וראינו שדור שלם של 73, מלחמת יום כיפור, שעברו 50 שנה עד 2023, ולא טיפלו בטראומה, פתאום התפרץ להם המון דברים, כאילו המון פוסט-טראומה. וזה אומר שפתאום הייתה פה טראומה שלא טופלה במשך 50 שנה, זה כאילו לא עבר יום, אתה פתאום נזכר בכל כאילו זכרה אתמול. אז אם אתה לא מטפל בעצמך, לא משנה מה אתה עובר, איזה כישלון הוא יקרה שוב ושוב ושוב, אתה תהיה בלופים אינסופיים, כולל מריבות עם הילדים, כולל סכסוכים עסקיים, כולל כל דבר, כולל טעויות מול לקוחות. אז כל הרעיון זה כל הזמן להשתפר, וזה משהו שאני מנסה לעשות, ונגיד איזה אנקדוטה שיש איזה היום ז'אנר, שנקרא Fuck Up Nights בהרצאות, אם אתה מכיר, יש ליין הרצאות שנקרא Fuck Up Nights. מה זה Fuck Up Nights? זה כאילו שבאים כל מיני יזמים, ומספרים על הכישלונות שהיו להם בדרך, כאילו זה בעיקר לקהל של הייטק. עכשיו, מה הקאץ' פה? הקאץ' פה תמיד זה, הסיפור זה, בחברה הראשונה שרפתי את כל הכסף למשקיעים, בחברה השנייה הפסדתי מיליון דולר, והתגרשתי, בחברה השלישית קוראים לה PayPal. אתה יודע, כאילו, תמיד זה בעל הצלחה. אף אחד לא אומר, בחברה הראשונה שרפת כסף של המשקיעים, חברה שנייה התגרשתי והפסדתי מיליון דולר, והיום אני עובד אצל אבא שלי בבסטה בשוק, ואני עוזר לו לסחוב ארגזים. וכאילו תמיד מי שמרצה לך הוא גם, נכשלתי, הצלחתי, נכון? ואז כאילו זה תמיד הסיפורי השראה האלה, שלא משנה כמה שיט עבור בחיים, אתה בסוף תצליח. אז זו פעם, מטרה, הלקשל קדימה זה באמת, זה קלישה ונכונה, צריך ללמוד מכל דבר, ואחרת, באמת, ואני רואה את זה הרבה, אתה יודע, אחרי שעברתי תהליך התפתחות אישית, גם קבוצתי וגם גם זוגי וגם אישי, אני רואה אנשים היום שהם תקועים באותם לופים של אותם בעיות. זאת אומרת, אתה רואה אנשים, מסיגה מסביבה קרובה, שאתה אומר, אותם בעיות, בן אדם מתגרש לפני 20 שנה, הוא תקוע עם האקסיט שלו באותו מקום, דבר על אותם דברים כמו לפני 20 שנה. אתה יודע, באדם יש לו איזה קלש עם הילד, הוא יריב איתו גם כשהילד בן 40 והוא בן 60, ימשיך לריב איתו על אותם דברים. ואתה אומר, זה לא מטופל, זה פשוט משהו שלא מטופל, וצריך לטפל בדברים. ואני אומר, צריך גם לקחת אחריות על החלק שלנו בדבר הזה.
ראיתי אתמול סרטון באינסטגרם שנוגע בדיוק למה שאמרת. על מישהי שמספרת שמגיל קטן, איזה מנטורית כזאת שמרצה, מגיל קטן אבא שלה היה אומר לה ולאח שלה, שבכל פעם שהם יושבים בשולחן, הם צריכים לשתף משהו אחד שהם נכשלו בו היום. ובכל פעם שהם היו משתפים בדבר הזה, הוא היה אומר להם כל הכבוד. אבל באמת, אמיתי, כל הכבוד נותן להם כיף ואיזה חיבוק. והיא מספרת איך היא בכל יום הייתה חוזרת ולא היה לה מה לספר, והייתה חייבת למצוא משהו שהיא נכשלה בו. וכמה הדבר הזה בנה את מי שהיא היום, ואת ההתמודדות, ובכלל האינטרפטציה של כישלון, בעיניה שזה בסדר גמור, וזה חלק מהדרך.
נכון.
ואני חושב שזה משהו שמעכב המון המון אנשים. אם אנחנו רק ניתן לזה פרשנות שונה, ההתמודדות תהיה אחרת, וזה רק כמו שאתה אומר, הנה, הפאק אפ נייטס האלה, של אנחנו נכשלנו, נפלנו, ובסוף הגיע משהו גדול.
בגלל זה שאתה אומר לי אירוע מכונן, אז אמרתי לך, זה תהליך ואין אירועים מכוננים, יש לי הרבה אירועים קטנים, אבל אין לי את האירוע הזה שהוא הכישלון האולטימטיבי שממנו צמחתי, או אתה יודע, או את ההתרסקות, או את הזה. דרך אגב, סתם עוד אנקדוטה, וגם כתבתי את זה, תכף אחרי זה את המתנה, את שני הספרים, שניים מהשישה שלי בעברית, שכנעתי שוב, יש לי פרק בשכנעת אותי איך הוא מתחיל, איזה בסה שלא התעללו בי כשהייתי ילד. זאת הכותרת של הפרק. עכשיו, מה הסיפור? סיפור אמיתי, אני כמה פעמים בחיים עשיתי מעשה יחס הציבור. ולפני הרבה שנים, אז ידיעות אחרונות רצו לכתוב עליי כתבה לשבע ימים, ושזה מבחינתי היה גם חלום ילדות, להיות בשבע ימים, בגיליון, אני מנוי לידיעות אחרונות, מה שכאילו ההורים הם מנויים, אני מנוי עד היום, וכבר באו לכנס שלי בבית ציון האמריקה, ובאה כתבת לשבע ימים, וראינו אותי והכל, וזה אמור להתפרסם, ואני מחכה לזה, אגב, עוד דבר שלמדתי זה שאם משהו אמור להיות מפורסם, איזה פודקאסט או איזה כתבה בתקשורת או משהו כזה, לא לספר לאף אחד עד שזה לא מפורסם. כי אלף ואחד דברים יכולים לקרות, ופתאום הפרק נעלם, ופתאום העורכת החליטו החפוך, ואתה כבר מכין את כולם, ואז באמת זה סוג של כישלון. אם אתה לא סיפרת לאף אחד, אז הכל בסדר. כשזה יצא, אז... ועוד דבר, זה גם אתה יכול למדוד רייטינג, אתה יכול למדוד בלי שסיפרת, כמה ראו את זה באמת, וכמה מספרים לך והכל. אחרי זה, תשתמש בכתבה, ברשתות שלך, או תעשה מה שאתה רוצה עם זה. בקיצור, ואז זוכר, התקשר ליחצן שלי ואמר לי, תשמע, יש בעיה, הכתבה לא תופיע בעיתון. אתה מבין, ידיעות אחרונות אז, היום זה הרבה יותר, אבל אז מדובר על משהו כמו 2.5-3 מיליון איש בסוף שבוע שקוראים את זה. בסדר? כאילו, זה יכול להיות גם game changer לעסק. אז הוא אמר לי, תשמע, זה לא ישודר. אז אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי, כי העורך הוריד את זה, כי היא לא קרה לך שום דבר כאילו דפוק. כאילו, אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, לא התעללו בך שהיית ילד, משהו כזה. וחשבתי שהוא צוחק, אז הוא אומר, לא, תקשיב, 7 ימים, להגיע לשם, אתה כבר חייב איזה סיפור. זאת אומרת, זה לא, אם היית אילם עד גיל 20, ואז התחלת לדבר, ואז נהיית דוקטור שכנוע, יש פה סיפור. אם היית באיזה, אתה יודע, התעללו בך בבית ספר, והדרך שלך, והיית חלש, והדרך שלך הייתה דרך המילים שעזבו אותך, אז יש פה סיפור. אבל סתם ככה, באתי, בניתי עצמי וכאלה, זה לא מספיק טוב, זה לא עובד בשבע ימים. ואז התחלתי גם לשים לב שבשבע ימים, באמת זה כל הסיפורים, כל זמר שמוציא, שיש עליו כתבה, זה בגלל שהיה לזה, איזה משבר, משהו, איזה פוסט ברשת החברתיות שהוא העלה, שכולם ירדו עליו, או איזה, הוא יצא מהארון, אתה יודע, וכל איזה איש עסקים, זה תמיד גרתי, כמו תשובה כזה, יצחק תשובה, גרתי עם 8 ילדים בחדר, לא לנו בית, אוכל והכל. והם נורא אוהבים, התקשורת נורא אוהבת את הסיפור סינדרלה. ולהגיע לסיפור סינדרלה לשבע ימים, אתה צריך סיפור סינדרלה. ואז אמרת לו, תקשיב, והוא אפילו אמר לי, אני זוכר, אולי נספר שבחיפה הציקו לך בבית ספר, זה אמרת, עזוב אותי, חיפה, ילדות רגילה, הורים מקסימים, בית טוב, הייתי בצופים, צופי ים, כאילו, ואז אין לי סיפור סינדרלה, אז לא היה 7 ימים. אבל, אופם, אופו, אותנטיות ואמינות, כאילו, לא למכור עכשיו זה סיפור, רק כדי שיהיה בשבע ימים, כי זה, אופם, קרמה זה ביץ', ובסוף זה היה פוגע באנשים, וכו'. אבל הדרך שלי הייתה דרך יותר קשה, שהייתה כוח המומחיות. זה היה לפרוץ דרך בלי סיפור סינדרלה, עם הקשיים הרגילים, אבל לכל אחד יש את העניינים שלו, אבל בלי סיפור סינדרלה, את הכוח המומחיות, וזה עקב בצד אגודל, אתה גדל ככה. זה הקטע, זה האתגר. זה עוד איזו אנקדוטה קטנה על אפרופו שזה תהליך, וזה לא איזה אירוע מכונן אחד שלא היה לי, אבל הרבה דברים קטנים בדרך שאתה משתפר כל הזמן.
למה אתה נותן יותר חשיבות? לאיכות התוכן שאתה מעביר, או לצורת העברה של התוכן? ואיך אתה מתייחס לזה בגישה שלך?
אז הייתי הולך על גם וגם, אתה יודע, דיבייט, בעולם הדיבייט יש מנר ומטר, יש מטר זה מה שאתה אומר, כאילו, ומנר זה איך אתה אומר את זה. ואתה צריך פלוס מינוס 50-50 בתחרויות, גם נותנים לך ניקוד, אפרופו לפי איך שיש שופטים מקצועיים, ויש קהל שנותן לך ניקוד, אז גם וגם. זאת אומרת, אם התוכן הוא מצוין, אבל אני אעביר אותו בצורה לא טובה, איפה, לא אנרגטית, אתה יודע, יערוס את התוכן, אז לא יקשיבו לו. מצד שני, אנחנו מדברים פה על יחסים מורכי טווח, אז אם התוכן הוא לא טוב, אבל אני אעביר אותו בצורה מגניבה, אז אתה יודע, אז אתה יכול לעבוד על חלק מהאנשים, חלק מהזמן, אתה לא יכול לאורך זמן. בכלל, אני שוב ושוב מדגיש את הנקודה הזאת של היחסים מורכי טווח, כי גם למחירות ארוכות טווח, וגם לבניית אוטוריטה, וגם להגדלת הכנסות לאורך זמן, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא אירוע אחד, גם אתה יודע, מדברים, פה דיברנו על התפתחות אישית, אז זה לא אירוע אחד שאחריו נהייתי מאושר, או אירוע אחד שאחריו הבנתי את כל תובנות העולם. אתה כל החיים מתפתח ולומד ומשתפר וכו'. אז גם פה אתה צריך כל הזמן ללמוד עוד ועוד, לעשות פחות טעויות, לדייק כל הזמן, וגם, אתה יודע, גם אתה משתנה, אז אתה צריך כאילו לשנות את עצמך בהתאם ולהשתפר כל הזמן. אז מנר באמת, סתם את הדוגמה בשיווק המחירות. אם עכשיו אני ערוץ טלוויזיה, ואני רוצה לעשות איזו תוכנית חדשה. ואני עכשיו תוכן אותך בפרסומות, אתה יודע, כל הזמן לקראת פרומוים, בכל התוכנית האפשרית בערוץ. אוקיי, פרק ראשון, 40% רייטינג. סבבה, כל המדינה ראתה. אוקיי, לא, פרק לא טוב, התוכנית לא טובה. פרק שני כבר 10% רייטינג, פרק שישי כבר 2% רייטינג, נכון? כי לאורך זמן אתה יכול לעשות איזה הייפ סביב משהו, אבל לאורך זמן, אם זה לא יחזיק מים, לא תצליח לאורך זמן. וכל האנשים המצליחים שאני מכיר, זה אנשים שהצליחו לאורך שנים להיות טובים מה שהם עושים, לא משנה אם זה מוצרים או שירותים, לא משנה באיזה גיל, באיזה תחום, באיזה מדינה, להיות טובים וגם להמציא את עצמם מחדש כל הזמן, כי אתה יודע, אנחנו היום עושים פודקאסט, כשאני התחלתי, אני התחלתי בשנת 2000, אנחנו ב-2024, לא היו פודקאסטים, אוקיי? לא היה יוטיוב, לא היה פייסבוק, אתה יודע, זה יוטיוב ופייסבוק רק ב-2005-6 קמו, ואגב, אני הייתי מהראשונים בישראל שהיה להם יוטיוב ופייסבוק, לא היה רימרקטינג, לא היה רשימת תפוצה, לא היה כלום. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב איך אני שיווקתי סדנאות שלי ב-2003-2004, אני לא כך זוכר, אני זוכר שהגיעו אנשים, גם שילמו לי לא מעט כסף, לא זוכר שיווקתי, היה אז פקסים, היה אז כל מיני לקנות מיילים במיליונים, שהיה כאילו כל מיני חבילות לפני חוק הספאם, כל מיני דברים כאלה שפעם היו, ספרים כמובן, לא היה תקופות שהייתי מוכר דיסקים ודיווידים בשנות ה-2000. זאת אומרת שאתה כל מה צריך להמציא את עצמך, אתה יודע, וכל מה צריך להגיע לדור חדש. אני חלק מהסיבה שאני איתך פה עכשיו, מעבר לתת ערך, זה גם, אפרופו אקט שיווקי שלי, להגיע לקהל חדש שעדיין לא מכיר אותי, ולקהל יותר צעיר, אתה מבין? אז כל הזמן אתה צריך לעשות דברים שפעם אולי אתה צריך לעשות, וזה חלק מהעניין, ההסתגלות הזאת.
אם אני רוצה ללמוד לשכנע, ולהצליח במסע ומתן, מהם הדברים או הטכניקות הכי חשובות שאני צריך לדעת, ולהיות מודע אליהם בזמן שזה קורה?
אז ככה, קודם כל להקשיב בצד השני, אני חושב שהקשבה זה מפתח, אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להקשיב, בכלל בישראל המילה הקשבה זה מדע בדיוני, זה כתוב במילון, באות ה', אבל רוב האנשים לא עושים את זה, אז לפני שאני מתחיל לתת נאום לאומה, ולהגיד מה אני רוצה, ומה האג'נדה שלי, ומה הצרכים, ומה האינטרסים, לעצור רגע ולחשוב, וזה גם משהו שהדיבייט נורא מלמד אותך, כן, לעצור רגע לחשוב דווקא לצד השני, ומה האינטרסים שלו, ומה הצרכים שלו, ומה הבעיות שלו, ואז לראות איך אני מתאים את עצמי לדבר הזה, וגם דיברנו על רגשות, להסתכל גם על המקום הרגשי של הצד השני, של כאילו מה מניע אותו, מה מפריע לו, מה קטע, לא רק לראות את עצמך, ואז נכנסים כל הזמן לקלשים, כל אחד רואה את עצמו, ולא את טובת הכלל, או לא את הצד השני, אז תמיד יהיו מריבות וכעסים. אז אחד, אני חושב שהקשבה זה כלי נהדר. אגב, הקשבה, בדרך כלל מישהו, איש מחירות או איש שיווק, אנשי מחירות, אנשי שיווק, מנהלים, יזמים, הם פחות מקשיבים באופן טבעי. הם יותר אוהבים לדבר. כי אנחנו צריכים לדבר כל הזמן של חלק מהביזנס. גם אני אוהב לדבר, אתה אוהב לדבר. עכשיו, בדרך כלל מישהו אוהב הקשבה, אז הוא הולך להיות פסיכולוג או פסיכיאטר או מגשר, כאילו דברים שאתה כל היום רוב הזמן מקשיב לאנשים. ואני אומר שדווקא כדי להצליח כמנהלים, כאנשי שיווק, אנשי מחירות, בניגוד לאינסטינקט, צריך להקשיב הרבה יותר. ולדעת להקשיב, לדעת מה, הקשבה אקטיבית גם ממש, לרשום את הדברים, לשאול שאלות פתוחות כדי לדובב את הצד השני וכאלה. אז הקשבה זה דבר חשוב. דיברנו על להבין את הצרכים של הצד השני, דיברנו על לחשוב מה האינטרסים הגלויים והסמויים שלך ושל הצד השני, מה באמת משנה, מה באמת משפיע. אתה יודע, באדם עובד יכול לבקש על הצחר, אבל בעצם, ואין לך לתת לו, אבל בעצם הוא לא מבקש על הצחר, הוא מבקש הכרה בערך שלו. אז אם עכשיו אתה תיתן לו חדר משלו, או תיתן לו מנוי לכביש 6, או תיתן לו, אתה יודע, לא יודע, עוד 10 ביס ב-500 שקל יותר, אז הוא יהיה מרוצה, ודווקא הוא לא קיבל מה שהוא רוצה, שזה לכאורה, אינטרס הגלוי היה תביא לי עוד כסף, ואינטרס הסמוי היה, אני רוצה להרגיש שאני מוערך פה, שרוצים אותי פה, ותחתום איתי הסכם ארוך טווח, או משהו כזה. אז עכשיו, מה מניע את הצד השני? הקשבה, אינטרסים, הכנה נכונה, גם זה דיברנו, מפתח לכל דבר, אנשים שוב לא עושים מספיק הכנה. אתה יודע, אני מכיר אנשים שהיומן שלהם מלא בפגישות, רצים מכל למקום, אבל אתה יודע, לא חשבו מה הם רוצים להשיג, מה המטרות, מה האג'נדה, מה הדברים, כאילו אתה יודע, אז אתה יכול למלא את היומן, אתה יכול למלא את הקדנציה, אני הכרתי פוליטיקאים, הכרתי, אתה יודע, אפילו מנהלים, שאתה יודע, אתה יכול להגיד שנתיים, שלוש, ארבע, היו, עשו קריירה פוליטית, עשו קריירה עסקית, ואתה אומר, מה קידמת בשנתיים האלה? כלום, והיומן שלך היה מלא, כל יום מבוקר עדיין לעבדת. פגישות ופעילים ושיחות וערמת כוסית, ואתה רץ עם הכל למקום, בסוף זה לא מתקדם, לא מתקדם, כי אתה לא בא עם מה אתה רוצה. אז מאוד חשוב לדעת מה אנחנו רוצים, להגדיר מטרות, להתכונן אליהן, להתכונן לשיחה, ללמוד על הצד השני, היום גם המידע גלוי, על כל אחד שאתה רוצה לפגוש, יש, אתה יודע, יש אינסטגרם, יש פייסבוק, יש טלגרם, יש לינקדין, יש גוגל, כאילו, תלמד מידע, תראה איך אתה יכול להתחבר לאנשים.
אני חושב שמה שאני לוקח מזה, זה המון המון הקשבה, וקריאה של הצד השני. אנחנו במסע ומתן הרבה חושבים על עצמנו, וזה הדרך הטבעית שלנו, כי אנחנו רוצים לצאת עם איזשהו משהו מסוים, ואני מדבר על כל סוגי המסע ומתן, אם זה בעבודה, עם הילדים, בחוץ, חברים, ופשוט להקשיב רגע, לעצור ולהבין מה הצד השני צריך, כי כשאתה יודע מה הצד השני צריך, אתה גם יודע איזה תשובה לתת, ואתה יודע גם מה להגיד, ואיך למצוא את עמק השווה, ולהגיד לו גם את מה שהוא רוצה לשמוע.
נכון, נכון. כן, בוא פעם, זה צריך להיות בקטע אותנטי, לא בקטע של לעשות מישהו פולשטיקים וזה, כי זה פעם, לטווח קצר זה יעבוד, טווח ארוך זה לא יעבוד. ואני בכלל אומר, תחשבו תמיד שאתם רוצים להיות בקשר טוב עם אנשים, וגם גם, גם אם זה מישהו, אתה יודע, יש איזה משפט, פעם אמרו שלא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת, כאילו, אתה יודע, כשאתה מוכר למישהו מכונית, אז אתה יכול כאילו לעבוד עליו, להגיד לו, שמה, אין פה, האוטו לא עבר תאונה, בסדר? ונגיד שהוא לא הלך למכון בדיקה אובייקטיבי לבדוק, וקנה ממך את האוטו, ואז מתחיל לנהוג ורואה שהאוטו עבר תאונה. אז הוא קנה ממך במחיר מחירון, והוא לא יכול למכור את זה במחיר מחירון אחרי זה. אז כאילו, במחאות דפקת מישהו עסקית, אז אתה אומר, אם אכפת לי, טווח קצר, בסדר, נגיד תיירים, בגלל זה תמיד תיירים, יכול, אתה מרגיש נוח לדפוק תייר, בא מישהו תייר, אז אתה לוקח לו מחיר יותר גבוה ממחיר רגיל, נכון? למה? כי הוא לא מכיר מה המחיר פה. אז לכאורה זה יכול לעבוד, 2024 זה כבר לא יכול לעבוד, כי אתה חושב טווח ארוך, כי קרמה איזה ביץ', כי אחרי זה הבן אדם הזה לא יחזור אליך בחיים, כי אחרי זה, אתה יודע, הייתי באיזה סדנה בהודו לפני 2023 מתישהו, והיינו כמה אנשים, כמה מנטורים, ו... ואנו זה נהג, אתה יודע, הודים, הם יצאו לי גם שני ספרים בהודו, אז אני מכיר טוב את המנטליות שם, וזה המנטליות של מה שנקרא הישרדותית כזאת, כן? אז אז כל הזמן זה איפה הוא יכול לתקוע אותך, לדפוק אותך, אתה יודע, עוצר בצד הכביש עם האוטובוס רגע לקנות איזה משהו בקיוסק, אז או שזה מישהו שמכיר שהוא מכיר בקיוסק, או שהוא יגיד, בוא, תביא לי את הכסף, אני כבר אעשה מסע מתן בשמך, ואז הוא לוקח חלק מהכסף אליו. כל הזמן את הטריקים האלה, ובסוף המדריך הזה יצא לנו מכל החורים, למרות שהוא היה אדם נחמד, ואם אני אכנס לראש שלו, אז הוא היה פשוט עודי. אבל אנחנו נמאס לנו מקטע שכל דבר קשור, אתה יודע, היינו נשאר במסעדה, אז אתה בא לשלם לחשבון, אומר, לא, תביאו לי, אני כבר יעביר להם, אז אתה רואה שהוא לוקח את 10%. אתה עכשיו, אם תהיה גלוי ותגיד, אני רוצה גם טיפ בסוף, אני אקח גם איזה עמלה, בסדר, סבבה, תקבל, אבל אם אתה כל הזמן עושה את הפולש טיקים, אז אתה, בסוף אנחנו, ואז מה יצא? גם הסתלבטנו עליו כל הטיול, כי הבנו את הקטע הזה, וגם אנחנו לא לעולם, אגב, זה עד היום כמה חבר'ה מאוד, זה הבדיחה הקבועה שלנו על אותו נהג, לא משנה השם וזה, כאילו, אנחנו צוחקים עליו תמיד וזה, או אומרים, אל תעשה לי עכשיו את השם של הנהג. ואז כמובן אנחנו לא ניקח אותו אף פעם, ולא נמליץ עליו אף פעם, ויותר מזה גם זה דרך חברה שהביאה לנו אותו, אז אחרי זה גם סיפרנו להם עליו, כבדי, לא בשביל לחלך, כי בדרך אגב זה יצא הסיפור, אז אמרו, נורא התבאסו על זה. כאילו, אתה יודע, אז תחשוב תמיד טווח ארוך, גם אם זה לכאורה עסקאות טווח קצר.
יניב, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים, ומה העתיד של אומנות השכנוע בעולם המודרני שמשתנה כל כך מהר?
שאלה מצוינת. אני חושב שגם בעידן הדיגיטלי, ודווקא בעידן הדיגיטלי, יש חשיבות הרבה יותר גדולה למיומנויות בין אישיות, לשיווק, למחירות, למסע ומתן, לדיבור מול קהל, לשכנוע. זה עושה, יש התאמות קלות. בסופו של דבר, מוח אדם עובד בצורה מסוימת, ותת מודע עובד בצורה מסוימת. ואותם שיטות שעבדו לפני 10, 20, 30 שנה, בהתאמות קלות, נכונות גם היום. אתה יודע, יש ספר שכתב, קודם כל הספרים שלי גם כבר 20 שנה נמכרים ונמכרים טוב, ויש ספר של דייל קרנגי, איך לרכוש עתידים והשפעה,
מכיר, אחלה ספר.
כן, אחלה ספר, הוא נכתב בשנות ה-30 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, עכשיו, לפני זה 15 שנה יצא ספר, איך לרכוש עתידים והשפעה בעידן הדיגיטלי, עכשיו דייל קרנגי כבר מזמן מת, אז כנראה זה הירושים שלו, שקיבלו את הזכויות, עשו מזה ספר, עשו ריפקג'ינג נקרא לזה, כאילו את זה. קיצר, אמרתי, סבבה, ישר קניתי את הספר החדש, קראתי אותו, וקראתי גם את הקודם, אז חוץ מלכתוב את המילה פייסבוק 5 פעמים בספר החדש, כאילו אתה אומר פלוס מינוס אותו ספר, כאילו אין, יש, העקרונות הם אותם עקרונות. אז אני אומר שגם בעידן דיגיטלי, יש חשיבות, ודווקא כשאף אחד, אנשים מה שנקרא משתבללים, או מתחבים אחורה מקלדת, ומעדיפים לשלוח וואטסאפ ולא להתקשר, אז מי שכן יתקשר אלו יתרון גדול, או מעדיפים להתקשר ולא לבוא לפגישה, אז מי שכן יבוא לפגישה יש לו יתרון גדול, או מעדיפים לשלוח מייל ולא לשלוח וואטסאפ או טלפון. אז אני אומר תמיד, לחתור למגע, לדבר עם אנשים, לפגוש אנשים, לעשות נטוורקינג, אתה יודע, גם יחס המרה והמחירות, יש לזה מחקרים, פגישה פרונטלית תמיד תמיר יותר מאשר פגישה בזום, ופגישה תמיד, 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 תמיד יותר משיחת טלפון, שיחת טלפון תמיר יותר מוואטסאפ, כי ככל שיש קשר יותר אישי ומחויבות, אז אנשים יותר ירצו אותך, והשליחות שלי זה ללמד את זה בכמה שיותר מקומות בעולם. הספרים שלי, אגב, כתב יד היום 11 ספרים, 6 בעברית, 5 באנגלית, שכבר תורגמו להרבה שפות. הספר החדש שלי, Sales Bible, תנך המחירות, אז הוא כבר נמכר השנה ארצות הברית, רוסיה, סין, הודו, וייטנאם, פיליפיני ועוד כמה מדינות, ואני חושב שההישג המקצועי הכי גדול שלי עד היום זה שאת אותו ספר צריכתי למכור גם לסין, גם לרוסיה, גם לארצות הברית וגם להודו, שזה 4 מעצמות עם המון אנשים ועם מנטליות מאוד מאוד שונה אחת מהשנייה. אז ברור שכל הוצאה לאור תעשה את ההתאמות הקלות לאותה מדינה, אבל העקרונות הן אותן עקרונות, ואני רוצה בעוד 15 שנים, ואני עובד על זה כבר היום, להיות אותו דבר יותר גדול, כלומר, מרצה, גם היום מרצה בינלאומי, אבל בכמה שיותר מדינות. סופר בינלאומי בכמה שיותר שפות, היום כבר תרגמו את הספרים של 9 שפות, ומופצים בזה 20 מדינות, אני רוצה 80 מדינות בעוד 10 שנים, להמשיך ללוות אנשים, עסקים קטנים בינוניים, גם בארץ, גם בחול, חברות וארגונים, איך להגדיל הכנסות, איך לגייס כסף, אם זה סטארט-אפים, איך להיבחר, איך לגרום לזה שישקיעו בך, שיאהבו אותך, איך לבנות, אתה יודע, מוקד מחירות או פורמט עם תסריטי מחירות לחברות, אני גם עושה כתיבה שיווקית וגם סדנאות כתיבה שיווקית, איך לכתוב נכון, גם ברשות חברתיות אני מלמד את זה, כולל בעולם של AI, של בינה מלאכותית, אז גם אני עושה התאמות כל הזמן, מבחינתי אותו דבר יותר גדול, יועץ, מרצה, סופר, מלווה עסקים קטנים בינוניים, מלווה חברות, מלווה סטארט-אפים, שני דברים שאני מאוד אוהב, זה מלווה סופרים ומלווה מרצים, אז מי שמקשיב לנו סופרים וסופרות, מרצים ומרצות, יזמים ויזמיות, דברו איתי, אני עומד גם את הפרטים שלי, איך ליצור איתי קשר, אני גם מאמין מאוד ביחס אישי, זה גם חלק מהערכים שלי, אז לעזור לכמה שיותר אנשים ולהפיץ את הבשורה, כי אז אתה בעצם כמו נר שמדליק הרבה נרות, ואתה יודע, מאיר את זה, אז לבוא בגישה חיובית, חשיבה חיובית, גישה פרואקטיבית, לקחת אחריות על עצמנו, לא לחכות, אתה יודע, לפרויקטור ולבנקים ולממשלה ולסינואר ונסראללה וכל אלה שיגידו לנו מה יקרה מחר, אלא לנסות ליצור עד כמה שניתן את המציאות של עצמנו.
יניב, הגענו לסוף הפרק. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת. אני רוצה גם להגיד לך תודה רבה על המתנות המדהימות שהבאת לי, הספרים שלך. מעריך את זה מאוד.
בכיף. אני אגיד גם באמת שמי שרוצה לדבר, מי ששומע את הפודקאסט, לא משנה מתי, כי זה על זמני הרי, אתה יודע, אנשים ישמעו את זה גם עוד חודשים ושנים, אז מי שרוצה לדבר איתי, אני אתן את הטלפון האישי שלי, מתנה פה למי ששומע את הפודקאסט.
אני אוסיף את זה.
אוסיף את זה גם, אני אגיד אבל ל-054-800-1200. אני חוזר, תרשמו, 054-800-1200. המייל שלי זה yaniv@strudel.com. yaniv@strudel.com. האתר שלי זה persuasioncoil בעברית, המילה שכנוע, או drpersuasion.com באנגלית. ואם אתם רוצים בכל הרשתות החברתיות, יניב זייד, yaniv@strudel.com, גם אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טוויטר, טלגרם, יוטיוב, באמת כל אני, אני חושב שזה 10 רשתות חברתיות שאני פעיל, אז תיכנסו, תראו, אני מייצר המון תכנים, גם רשימת תפוצה, גם מאות סרטונים בשנה חדשים בכל הרשתות, אז אם אהבתם את השעה הזאת, אתם מאוד אוהבו את התכנים שיש לי להציע, אז באמת תרגישו חופשי להתקשר אליי, ליצור איתי קשר, לשלוח לי מייל, לעקוב אחרי ברשתות, אני אשמח לענות לכל שאלה שתהיה לכם.
תודה רבה, יניב.
בכיף, תודה, תודה עידן, תודה להזמנה, תודה לזכות.